קשת כל שידורי תורה. אנחנו בימי רביעי, בזה החלק השני של החורף, תפשין עין, מעבירים סדרת שיעורים של הרב חיים נבון, נושאים במחשבת הלכה.
שלום, אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים שלנו בנושא מחשבת ההלכה. והיום אנחנו נתחיל לדון בנושא מאוד מאוד מפורסם בהקשר הזה, נושא של טעמי המצוות. לא נסיים היום את הנושא הזה, אנחנו נקדיש לו בעזרת השם שני שיעורים. השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לדון בה, האם בכלל יש טעמים למצוות? כשעשינו שיעור על הלכה ומוסר, התחלנו את השיעור בדיאלוג הפלטוני, שבו אם נתרגם אותו לשפה שלנו, והיה הרבה הוגים שעשו את זה, אנחנו נשאל האם אלוקים פועל באופן הגיוני ומנומק וערכי, או באופן שרירותי. כאשר מצד אחד להגיד שאלוקים פועל בו, לפי ההיגיון ומחויב להיגיון, לאמת, למוסר שמתקיימים באופן אובייקטיבי, זה לכאורה קצת מגביל את אלוקים. מצד שני, להגיד שאלוקים פועל באופן שרירותי, זה ודאי לא יותר סימפטי. להגיד שצו השם הוא שרירותי לגמרי. אלה שדוגלים בעמדה הזאת אומרים בעצם שאין דבר כזה מוסר. מה שהשם מצווה לעשות זה מוסרי. מה שהוא אומר שלא לעשות זה לא מוסרי. אז באותה מידה השם היה יכול, במקום להגיד לנו להתפלל, השם היה יכול להגיד לנו לרצוח. כתוב לא תרצח, היה יכול להיות כתוב תרצח. אין הבדל. אסור לרצוח רק בגלל שהשם אמר. זאת עמדה שרווחת ביהדות ובאסלאם. ביהדות קשה למצוא אותה. אמרנו שלכאורה מוכח מאברהם אבינו שהוא לא חשב כך. שהרי אברהם אבינו אומר הקדוש ברוך הוא, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. מכאן שאברהם אבינו חשב, הבין, ידע שהקדוש ברוך הוא פועל לפי איזושהי אמת מידה אובייקטיבית, משפט, ואפשר אפילו להתפלל לקדוש ברוך הוא במקרה שהוא לא פועל לפי אמת המידה הזאת. עדיין נשאר לנו כאן השאלה, איך מתרגמים את זה לעולם של מצוות? כי יש, אני אביא דוגמה מה כתב בפירוש יפה תואר על מדרש רבה. בראשית רבה ממדלד כותב בפירוש יפה תואר, אם תראה מצוות שאין להם טעם, כמו למה שוחטים מהצוואר ולא מן העורף, תדע שהכל בשביל לצרף את הבריות ולנסותם אם ישמעו בקולו ולתת שכר טוב לשומרים את דברו, כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותם למען ידבקו בו ויזכרו תמיד שהשם הוא המפקד והמצווה אותם לעשותם. מה שיפה תואר בעצם אומר ש לפחות חלק מהמצוות אין להם טעם ספציפי, זה עדיין כמובן לא אומר שהמצוות האלה שרירותיות. גם אם אין להם טעם ספציפי, יש להם טעם כללי. והטעם הכללי הוא שעל ידי ציות למצוות אנחנו נלמד משמעת וציות לקדוש ברוך הוא, וגם כל ימינו יהיו אפופים בעבודת השם ובדבר השם, שאלה ודאי ערכים חיוביים. אז ייתכן באופן תיאורטי, ויש הוגים נוכרים שמדגישים את זה, שנדבר על מצוות שאין להם טעם ספציפי, כל כולם נתקן כדי ללמד אותנו ציות להשם. וזה לא כל כך משנה אם באמת שוחטים את הבמה מהצוואר או מהעורף, מה שחשוב זה שנשחוט אותה מאיפשהו בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר, ומאוד חשוב שיהיה ציווי מאוד מאוד מדוקדק ומדויק, כדי שנתרגל לציית. הרמב״ם מאוד חלק על הגישה הזאת, הרמב״ם דחה אותה בתוקף, הרמב״ם בחלק השלישי של מורה נבוכים פרק למד"א אומר מה פתאום, כל מצווה מתרי"ג מצוות, יש לה ערך ויש לה טעם ספציפי, לא רק טעם כללי של ללמוד משמעת, כל אחת מהמצוות היא או לחנך אותנו להשקפה נכונה, או להתנהגות נכונה, או למידה נכונה. יש הוגים שהבחינו בהקשר הזה בין חוקים לבין משפטים. זאת הבחנה שיסודה כבר בדברי חז"ל. במסכת יומא בדף סמך זין אומרים חז"ל שיש משפטים שאלו מצוות שאדם מזדהה איתם באופן טבעי, ויש חוקים שמצוות שיצר הרע משיב עליהם ואומות העולם משיבים עליהם, כמו איסור אכילת חזיר ומצוות חליצת יבמה ומצוות טהרת מצורע. אלה מצוות שיצר המשיב עליהם, כלומר לאדם מאוד קשה להזדהות איתם, מאוד קשה להבין אותן או להבין את טעמן. וראיינו אותי פעם ברדיו על מצוות חליצה, מישהו, איזה עיתונאי, עשה כתבה וטען שמצוות חליצה מבזה את האישה וגורמת לסבל, ואני התראיינתי כנגדו. בסופו של דבר שאלו אותי, אבל מה הטעם של מצוות חליצה? אמרתי, זה גזרת הכתוב, אני באמת לא יודע. יש טעם, אני לא יודע מה. אמרה כנגדי אישה דתייה אחת, טוענת רבנית, שמה פתאום יש, אנחנו יודעים מה הטעם של מצוות חליצה, ולכן אנחנו גם יודעים שהוא לא רלוונטי בימינו. אמרתי, תראו, להגיד שמצוות חליצה אנחנו לא יודעים מה טעמה, זה לא המצאה שלי. כבר חז"ל במסכת יומא אמרו שמצוות חליצה היא בכלל חוקים ולא בכלל המשפטים. ישבו את זה לאכילת חזיר, דבר שאנחנו לא יודעים מה טעמו. רש"י אמר שחוקים הם גזרות מלך שאין להם טעם. כך אומר רש"י בויקרא י"ט. רב סעדיה גאון המשיך את הגישה שלו וטען שיש שני סוגים של מצוות. מצוות שכליות ומצוות שמעיות. מצוות שכליות הן מצוות שיש להן טעם שכלי. המצוות שמעיות הן מצוות שבלשון רס"ג אין השכל מחייב אהבתם כשלעצמם ולא הרחקתם כשלעצמם. הוסיף לנו אלוקנו עליהם ציווי ועזרה להרבות שכרנו ואושרנו בהם. כלומר, לפי רס"ג, המצוות השמעיות אין להן טעם שרירותיות, ניתנו רק כדי להוסיף עוד משמעת, אולי עוד זכויות למקיימי המצוות וכו'. אמנם גם רס"ג אומר במאמר שלישי של אמונות ודעות שיש בהם בכל אופן תועליות מסוימות שכליות גם במצוות השמעיות, אבל זה צדדי. המהלך המרכזי במצוות אלה שהן שרירותיות. הרמב"ם מאוד התנגד להבחנה הזאת והציע הבחנה אחרת. הוא אמר, אני לא מבדיל בין שכליות לשמעיות, היינו בין מצוות שיש להם שכל למצוות שאין להם היגיון או טעם. אני מבדיל בין משפטים שאלה מצוות שאני מבין את הטעם שלהם לחוקים מצוות שאני לא מבין את הטעם שלהם. הרמב"ם מדגיש שאפילו החוקים מפגינים חוכמה ותבונה, זה בניגוד לרש"י, אלא שיותר קשה לפענח אותם. כלומר, אומר הרמב"ם שוודאי יש טעם לכל המצוות. אלא שיש מצוות שקשה לנו להבין את טעמם. כלומר, לפי הרמב״ם, ההבדל הוא לא בין מצוות שיש להם טעם למצוות שאין להם טעם, אלא בין מצוות שאנחנו מבינים את הטעם למצוות שבהם אנחנו לא מבינים את הטעם. הרמב״ם אמנם מודה במקצת לאלה שטוענים שאין טעם למצוות, כאשר הרמב״ם אומר, למצוות ודאי יש טעם, אבל לפרטי המצוות אין טעם. כלומר, אומר הרמב״ם, אני יכול להביא לך טעם למצוות הקורבנות, אולי אני לא אבין אותו עד הסוף, אבל אני יכול לנסות, אבל היות הקורבן הזה כבש וזה איל, ולמה מספרן מספר מסוים, לזה אי אפשר לתת טעם כלל, והרמב״ם מוסיף ומדבר באופן מאוד מאוד נחרץ כנגד מי שמתיימר, לתת טעם, אומר הרמב״ם, לדעתי, בהמצאת טעמים לאחד מן הפרטים האלה, מי שמעסיק את עצמו בזה הוא הוזה הזיה גדולה. כלומר, לדעת הרמב״ם, פרטי המצוות באמת ניתנו רק כדי לצרף בהם את הבריות. מה שאמרנו לדעת רס"ג על החוקים, על המצוות עצמם, נגיד לפי דעת הרמב״ם על פרטי החוקים, שהם ניתנו רק בשביל ללמד אותנו משמעת וכו'. בשביל זה ניתנו פרטים. הקדוש ברוך הוא לא הסתפק בלהגיד, תביאו קורבן מבהמה כלשהי, אלא נתן פרטים. עכשיו, עצם הצורך להקריב קורבן הוא ודאי דבר שקשור בהיגיון ונובע מטעם מאוד מאוד הגיוני ומאוד חשוב. פרטי המצווה, למה ניתנו פרטים? רק בשביל לצרף בהם את הבריות. כמובן, מי שחלקו פה על הרמב"ם בתוקף זה המקובלים, שראו בכל פרט ופרט במצווה משמעות מטאפיזית, מיסטית. מי שסתכל בליקוטי הלכות של רב נחמן, נראה טעם מיסטי קבלי לכל פרט במצווה, אפילו תוך ניתוק גמור מההיגיון ההלכתי שהוביל לפרט הזה. המהר"ל תקף במישרין את הרמב"ם בנקודה הזאת. המהר"ל בפרק השביעי של תפארת ישראל אומר, אתה הרמב"ם טוען, לכל הלכה, לכל מצווה יש טעם. ואחת הוכחות שאתה מביא הרמב"ם, אתה אומר מהפסוק, כי מי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת. ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני עמים, אשר ישמעו את כל החוקים האלה, ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. אומר המהר"ל, אז מה? אתה הרמב"ם אומר, כל התורה הבטיחה לנו שהגויים יראו את המצוות, והתפעלו מאוד מהחוכמה שיש בטעמיהן. ואז הם יראו את טעמי המצוות וגידו, טוב, אבל בזה אין חוכמה, זה לא הגיוני. לכן אומר המהר"ל, ודאי גם כל פרט ופרט יש בו טעם ויש בו היגיון. במידה רבה מדובר על ויכוח בין רציונליסטים לכאלה שיותר מגבילים או מכירים את גבולות ההיגיון. ככל שנשענים יותר על השכל ככלי מרכזי להבנת טעמי המצוות, יש יותר נטייה לוותר על טעמים לפרטי המצווה, שהרי לפרטים מאוד מאוד קשה למצוא נימוק הגיוני. מאוד קשה לנמק לפי השכל למה קורבן מסוים מביאים דווקא כבשה ולא כבש. או למה יונה ולא תור. מאוד קשה להבין. לכן הרציונליסטים אומרים, טוב, לפרטים אין טעם. אלה שהם אנטי-רציונליסטים הסתייגו מהעמדה הזאת או מהגישה הזאת. עד כאן לגבי השאלה האם בכלל יש טעמים למצוות. ראינו שבאמת העמדה הדומיננטית אצל חכמי ישראל היא שיש טעמים למצוות. השאלה אבל שחוזרת ונשנית היא האם רצוי לדרוש בהם, האם רצוי ללמוד אותם. אנחנו יודעים שבפועל דרישת טעמי המצוות הייתה מאוד מאוד מקובלת על כמעט כל חכמי ישראל, החל מחזל דרך הראשונים, כלה באחרוני האחרונים עד ימינו. הרמב״ם עודד במפורש את המאמין להגות בטעמי המצוות. הרמב״ם אומר בסוף הלכות מעילה, ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע סוף עניינם כפי כוחו. כן? ודבר שלא ימצא בו טעם ולא ידע לו עילה, אל יהי קל בעיניו. אנחנו עוד נחזור לרמב״ם הזה בהלכות מעילה. מעניין אותנו אבל עצם הקביעה שראוי לעסוק בטעמי המצוות. למה באמת כדאי לעסוק בטעמי המצוות? נענה אולי שתי תשובות. קודם כל, העיסוק בטעמי המצוות מעורר את ההתלהבות הדתית ואת המוטיבציה הרוחנית. כשאדם יודע שהמצוות שהוא מקיים, הוא מבין את טעמן, את משמעותן, מתגבר הלהט והמוטיבציה והשמחה שלו בקיום אותה מצוות ובעבודת השם בכלל. יש גם עוד סיבה שבגללה אני חושב שחשוב לעסוק בטעמי המצוות. לימוד טעמי המצוות גם יכול ללמד אותנו יסודות חשובים בהבנת דרכי השם. דרך העיסוק בטעמי המצוות אנחנו יכולים להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. מעבר לפרטים ההלכתיים, גם אמירות מוסריות גדולות יותר, גם ערכים רוחניים שמתגלמים במצוות. כאשר לימוד טעמי המצוות לא רק מוסיף מוטיבציה, אלא גם מוסיף ידע על רצון השם. טעמי המצוות בעצם הם הערכים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם וחושק בהם. עכשיו, אנחנו ראינו שהרמב״ם מעודד את הלומד לחפש טעמים למצוות. רבי יהודה הלוי הייתה גישה שונה לחלוטין. הרי המהלך המרכזי של כל ספר הכוזרי הוא ספקנות לגבי היכולת של השכל האנושי באמת לפענח את רצון השם או את דבר השם. באמת, אחרי שבספר הכוזרי, במאמר שני, בסימן כבב, רבי יהודה הלוי גומר לתאר בעריכות את הטעם לכל עבודת המקדש, עבודת הקורבנות, בסוף הוא אומר, אין אני טוען ואומר בהחלט חלילה לי מאלה אגיד את זה, שכוונת העבודה הזאת זה הסדר הזה אשר אמרתי. להפך, אל נכון נעלם הדבר ונעלה מזה. תורת האלוקים היא, מי שקיבלה בתמימות, בלי התפלפלות, בלי התחכמות, מעולה הוא מן המתחכם והחוקר. אך מי שנטע מן המדרגה העליונה הזאת אל המחקר, מוטב לו שיבקש טעם לדברים האלה, מאשר יעזבם לסברות רעות ולספקות. כלומר, הרמב"ם מוצא ערך דתי בחיפוש טעמי המצוות, בגלל שהם יכולים להעביר לאדם יסודות ערכיים ורוחניים בעבודת השם, להגדיל את המסירות שלו, להגדיל את ההתלהבות שלו. רבי יהודה הלוי לא מקבל את הגישה הזאת. לדעתו, לימוד טעמי המצוות נחוץ רק כתרופה מונעת לכפירה. אומר רבי יהודה הלוי, אדם שאמונתו שלמה לא זקוק לחקירת טעמי המצוות. מי צריך לחקור בטעמי המצוות? זה עזרה ראשונה למי שהאמונה שלו התרופפה. לאדם כזה צריך להבהיר למה בכל זאת למצוות יש ערך ולמה למצוות יש משמעות. הטיעון של רבי יהודה הלוי מלווה בהכרה בכך שמן הסתם אנחנו לא קולעים לטעם הנכון של המצווה. לכל היותר אפשר לדבר על כמה רבדים של נימוקים, כשאנחנו אולי מצליחים לקלוע לרובד החיצוני ביותר. לא ברור אצל רבי יהודה הלוי אם יש קשר בין שתי הטענות שהוא מעלה. הוא אומר, קודם כל עדיף לא לעסוק בטעמי המצוות, עדיף לקבל את התורה בתמימות, בלי התפלפלות. דבר שני, העיסוק בטעמי המצוות לא ברור שהוא יוביל אותנו למסקנה האמיתית. מן הסתם אנחנו נגיע אפילו למסקנה שגויה. מאוד יכול להיות שלרבי יהודה לוי טוען שתי טענות שיש ביניהם קשר. אין ערך לכתחילה בחקירת טעמי המצוות ועדיפה התמימות, כי ממילא מי שחוקר בטעמי המצוות סביר שלא ירד לטעמיו של הקדוש ברוך הוא. ובזה רבי יהודה לוי אומר, כל המטרה שלך ללמוד את טעמי המצוות, אתה אומר אני רוצה להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אם אני גם מעבר לפרטי ההלכות. אבל אם אתה תטעה, אם אתה לא מבין באמת מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך, אז טעות יכולה להיות משמעותית. ואם אתה חושב שיש סבירות של 80% שתטעה לגמרי בהבנת הטעם של המצווה, אז בשביל מה ללמוד? כל המאמץ יהיה מיותר, כל המאמץ יהיה חסר טעם. ואין ספק שהחשש הזה שמעלה רבי יהודה הלוי, צריך להוביל אותנו להיות זהירים מאוד כשאנחנו מנסים להבין את טעמי המצוות. הזהירות תתבטא גם במתודה שתשמש אותנו להסיק את הטעם מן המצווה, גם במודעות לזה שמדובר כאן בסך הכל בהשערה, השערה בלבד. כן, זה כמו בספר החינוך שחקר בלי היסוס על הטעמים של כל תרי"ג מצוות, לפני שהוא מתחיל על כל מצווה לנמק, להציע מה טעמה, הוא תמיד אומר משורשי המצווה XYZ, ואז מציע מה הטעמים ומה השורשים. והמם הזאת, משורשי המצווה, בעצם מלמדת אותנו שעל צניעותו של בעל ספר החינוך, הוא לא מתיימר להגיד, יש בידי את כל שורשי המצווה, הוא אומר בסך הכל, משורשי המצווה, משהו מתוך השורשים, משהו מתוך הטעמים, אולי הצלחתי להבין. יש בן חזל כאלה שפקפקו האם באמת כדאי ללמוד את טעמי המצוות, וזה מחשש אחר. הגמרא בסנהדרין בדף כף א' שואלת, מפני מה לא נתגלו טעמי תורה? למה הקדוש ברוך הוא לא כתב בעצמו בתוך התורה שבכתב את טעמי המצוות? שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן ונכשל בהם גדול העולם. כתיב, לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. כך המלך נצטווה לא להרבות נשים ושלא יסור לבבו. חזל פרשו שהכוונה שלא ירבה לו יותר מ-18 נשים, זה נראה לנו הרבה מאוד, אבל לשלמה שהיה לו 1,000 נשים זה כנראה נראה מעט. ולכן אמר שלמה, אני הרבה ולא אסור, אני הרבה נשים ולא אסור לבבי. וכתיב, ואי לעת זקנת שלמה נשא אנשיו יתלו את לבבו. ועוד נאמר בציווי מפרשת המלך בספר דברים, ולא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה. אמר שלמה, אני הרבה סוסים ולא ישיב את העם מצרימה. וכתיב, ותצא מרכבה ממצרים. כלומר, שלמה המלך לקח שתי מצוות שבהם נגלה הטעם, ואנחנו רואים איך אפילו אדם צדיק וחכם כמו שלמה, העובדה שהטעם היה זמין גרם לו להיכשל בכשל בסיסי, הוא חשב או בחן מתי הטעם הזה רלוונטי, והחליט שהטעם הזה לא רלוונטי בימיו. כמובן שהטעם היה רלוונטי מאוד ושייך מאוד גם בימיו, והאשליה שלו שהוא יוכל להתעלם מהמצווה ובכל זאת לא להינזק, האשליה הזאת הביאה כמובן לפגיעה עצומה ול... כל מלכות עם ישראל סבלה מזה לדורי דורות מהעונש שקיבל שלמה. אגב, גם הרמב״ם, שהמבאר הגדול של טעמי המצוות, אז במצווה האחרונה שהוא הזכיר בספר המצוות, איסור על מלך להרבות לו כסף וזהב, זה לא תעשה שין סמכי, המצווה האחרונה בספר המצוות של הרמב״ם, הזכיר הרמב״ם שאם האנשים היו יודעים את טעמי המצוות כולם, הם עלולים להתחיל לחשוב שקיום המצווה מותנה במקום שהטעם נראה לך רלוונטי. עדיף שהמצווה תהיה מוחלטת ותראה בלתי מותנית. יש כאן סכנה של באמת ערעור המחויבות למצווה כשהטעם שלה נגלה. כשנגלה הטעם של המצווה יש נטייה אנושית להפוך את טעם המצווה לסיבת המחויבות לקיום המצווה. ואז יש פה חשש מעשי, אנשים יבואו להקל במצווה, או לשנות אותה לפי דעתם, כמו שעשה שלמה, וראינו מה היה בסופו. באופן דומה, הגמרא מספרת, הגמרא בעבודה זרה דף למדי, שבארץ ישראל נוהגים לא לגלות את טעמה של גזרה חדשה במשך 12 חודש, מחשש שאנשים יזלזלו בטעם הגזרה, ויבואו לזלזל גם בגזרה עצמה, ולא יקיימו אותה באופן מעשי. שמעתי על רב גדול וידוע, שפעם כל המשפחה שלו התארחה במלון בשבת, ושאל אותו אחד הנערים, למה אסור ללכת לבריכה בשבת? אמר לו הסבא, שהיה רב חשוב, אני לא מוכן להגיד לך את הטעמים. כי אם אני אגיד לך מה הטעם שאסור ללכת לבריכה, אתה תחיל להגיד לי הטעם הזה כן שייך, הטעם הזה לא שייך, אני אומר לך אסור וזהו. יש כאן לא רק חשש מעשי, אלא גם חשש רוחני. גם אם אדם לא יבוא באופן מעשי לשנות את המצוות ולזלזל בדבר השם בפועל, עצם ההכרה בזה שאדם מקיים מצווה לא בגלל מחויבות שלו לדבר השם, אלא בגלל הטעם שלה יש בה פגם רוחני. כנטור ביורדיה בסימן תקוף פי א', כתב, התייחס לטעם לאיסור הקפת הראש והשחטת הזקן, הוא הביא את טעמו של הרמב״ם שקושר את זה לעבודה זרה, ואומר על זה הטור, אין אנו צריכים לבקש טעם למצוות, כי מצוות מלך הם עלינו, אף אם לא נדע את טעמן. כשאדם מתעמק יותר מדי בטעמי המצוות, יש חשש כבד שהוא יבוא לקיים את המצווה, אפילו אם הוא כן יקיים אותה, הוא יקיים אותה לא בגלל שהשם אמר, אלא בגלל שהוא מזדהה עם המצווה, מרגיש נוח בעשייה שלה. אדם כזה קשה לומר שהוא עודנו עובד את השם. על החשש הזה עמד בבהירות החתם סופר. חתם סופר אמר שמי שמתעסק בטעמי המצוות, שזה עיסוק לגיטימי, אבל צריך להיזהר, כי אדם כזה יכול לבוא לפסוק לפי מה שנראה לו, מתי הטעם רלוונטי, מתי הוא לא רלוונטי, אבל יש עוד חשש. אומר החתם סופר בדרשותיו, בחלק א' של הדרשות, כי אנחנו עושים חוקי האלוקים ותורותיו, וחוק הוא בלי טעם, וגזירת המלך יתברך שמו ככי. והנה אפילו יעשה האדם כל התורה ומצוותיה כראוי, אבל עושה את זה מחמת סיבה או טעם פלוני, ולא מחמת צו השם, אין הדבר רצוי לפני השם. איך מתגברים על כל החששות האלה? חז"ל הבדילו באמת בין חוקים לבין משפטים. משפטים, כפי שאמרנו, הם דברים שלמלא נכתבו דין ושיכתבו, שהטבע האנושי והנורמה בחברה האנושית נוטים אליהם. ואלו הן עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים וגזל וברכת השם. ומלצד זה, לצד את משפטי תעשו, ממשיך הפסוק ואומרת, חוקותי תשמרו, וזה דברים שהשטן משיב עליהם. וגם לזה הגמרא מביאה דוגמאות, כפי שהזכרנו, אכילת חזיר, לבישת שעטנז, חליצת יבמה. שמא תאמר מעשה תוהו הם. שמא תאמר אותם חוקים, מצוות שאנחנו לא מבינים את טעמם, הם מעשה תוהו, הם שב ובטל ומיותר. על זה נאמר, אני השם חקקתיו, אין לך רשות להרהר בהם. זה שהתורה כוללת מראש חלק שקשה מאוד, אולי בלתי אפשרי לבאר אותו, חלק החוקים, אמרנו כבר שאלה לא, זה לא חלק שאין לו, שאין לו טעם, אלא שקשה לנו להבין את טעם, או טעם הזה נשגב מידיעתנו. זה, יש לזה השפעה חינוכית אדירה. חז"ל הדגישו שאפילו שלמה המלך החכם מכל אדם קרא על מצוות פרה אדומה, את הפסוק, אמרתי, איך קם אוויר רחוקה ממנו. עכשיו, לחוקים יש ערך חינוכי עצום. הם מצמצמים את החשש שיווצר אצל האדם תלות בין טעם המצווה לבין המחויבות אליה. אם אדם, גם כשהוא לומד טעמי המצוות, תמיד זוכה שיש מצוות שהוא לא מעיז אפילו להתיימר להבין את טעמן, זה יחדד את אותה תודעה שמצווה מקיימים קודם כל כי השם אמר, ולא בגלל שהטעם כך או הטעם אחר. כלומר, כשאדם יודע שיש מצווה כמו פרה אדומה שהוא לעולם לא יבין את טעמה, אז גם על מצווה כמו תפילין הוא ייזהר מאוד בשיפוט מה הטעם הנכון שלו ומה המשמעות שלו. כן, הרב עמיטל פעם נשאל בסמינר שחוזרים בתשובה, אדם שמתקרב למצוות, במה הוא צריך להתחיל, במה כדאי לו, הוא לא יכול להתחיל הכל בבת אחת, תן לי, אמר לו, חוזר בתשובה, תן לי כמה מצוות להתחיל איתם. אמר הרב עמיטל כך, רש"י מסביר שכשישראל נצטוו מצוות במראה, הם נצטוו על כיבוד אב ואם, על פרה אדומה ועל שבת. ואמר הרב עמיטל, כיבוד אב ואם זה מצווה שבין אדם לחברו. פרה אדומה היא מצווה, שבת היא מצווה שבין אדם למקום. ופרה אדומה היא מצווה שלא, אתה לא מתיימר בכלל להבין את טעמה. הרב עמיטל אמר, קח לך מצוות משלוש הקבוצות האלה. מצווה אחת שבין אדם למקום, אולי תפילה, אולי כשרות. מצווה שבין אדם לחברו, כמו כיבוד הורים. וכך גם מצווה אחת שאתה מראש אין לך שום אמרה להבין את טעמה, אולי טהרת המשפחה, אולי כשרות, למה שתדע כבר מהצעד הראשון שלך בעולם היהודי, שהטעם הוא לא תנאי לקיום. וזה אולי המסר של החוקים. אנחנו מדברים על הסכנה שאדם יקיים את המצוות רק בגלל טעמן. הגמרא עומדת גם על סכנה חינוכית הפוכה. הגמרא אומרת שמה תאמר על החוקים מעשה תוהו הם. יכול להיות שאדם שלומד טעמי המצוות יבוא לזלזל במצוות שהוא לא מבין את הטעם שלהם. יש חשש שבמקום שהחוקים ישפיעו על הדרך שאדם יתייחס אל המשפטים, המשפטים הם אלה שיצבו את הגישה שלו אל החוקים. במקום שאדם יגיד כמו שבחוקים אין טעם, כך גם את המשפטים אני לא מקיים בגלל הטעם, אלא בגלל שהשם אמר, אולי אדם יגיד, אם במשפטים יש טעם, אני מקיים רק מצוות שיש בהם טעם. על זה חזל אמרו, אני השם חקקתיב, אין לך רשות להרהר בהן. אמנם, הסיכון הזה שאדם יזלזל במצוות שאין להם טעם, שהוא לא רואה בהם טעם, זה סיכון חינוכי אמיתי. אבל צריך לזכור שזה עובד לשני הכיוונים. לפעמים יש סיכון כשאדם מנסה למצוא טעם ולא מצליח, אז אולי עדיף לו לא לעסוק בטעמי המצוות. אבל אפשר גם לומר שדווקא העיסוק בטעמי המצוות יציל את האדם מהסכנה הזאת. שאם נער או איש אומר לך, המצוות האלה נראות לי מחוסרות טעם ומשמעות ופשר, הכל סתם ציוויים שרירותיים, ואתה תסביר לו מה הטעם של המצוות, הוא דווקא ייהנה מזה וישמח מאוד ותגבר דבקותו בהן. גם הרמב״ם עמד על הסכנה הזאת. מצד אחד הרמב״ם מעודד את האדם ללמוד טעמי המצוות, לנסות להבין אותם. מצד שני הרמב״ם ער לסכנה החינוכית של זלזול במצוות שטעמן לא נחשף. ואני עכשיו רוצה לקרוא בהרחבה יותר גדולה את ציטוט מהרמב״ם בסוף הלכות מעילה. אומר הרמב״ם, ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע סוף עניינם כפי כוחו. ודבר שלא ימצא לו טעם ולא ידע לו עילה, אל ייקל בעיניו. ולא יהרוס לעלות אל השם פנפרוץ בו, ולא תמחשבתו בו כשמחשבתו בשאר דברי החול, וכולי וכולי. והרמב״ם כאן מזכיר כדוגמה, אם התורה החמירה במעילה לנהוג קדושה ולא לזלזל בעצים ואבנים שנהגו בהם קדושה, קל וחומש שצריך לנהוג קדושה במצוותיו של השם ובדברי השם, ואסור לזלזל בהם. ואסור לחשוד בהם, ואם אתה עדיין לא מצליח למצוא להם טעם, אתה צריך להיזהר בהם באותה מידה, כי עדיין לא הצלחת להבין את טעמן. בעצם אנחנו ראינו פה חמש סכנות או בעיות בדרישת טעמי המצוות. דבר ראשון, הפרת התמימות הדתית. אולי עדיף להישאר בתמימות, לא בחקירה. דבר שני, עלולה להיות טעות בהבנת הטעם האמיתי של התורה, ואז מה עשינו? סכנה שלישית, אדם עלול לבוא חלילה לביטול מצווה או זלזול במקום שנדמה שהטעם לא שייך. סכנה רביעית, אדם עלול לקיים את המצווה, אבל יקיים אותה רק בגלל הטעם והערך והמשמעות ולא בגלל צו השם. וסכנה חמישית ואחרונה, שאדם עלול לבוא לזלזול במצוות שלא מצאנו להם טעם. דיברנו גם על דרכים להתמודד מבחינה חינוכית עם הבעיות האלה. בסופו של דבר, הלכה למעשה, אנחנו יודעים שרבים מאוד מגדולי ישראל עסקו בטעמי המצוות, כי ברור שכאן הרווח גדול בהרבה מההפסד, התועלת הרוחנית שיכולה לצמוח לאדם מהבנת דבר השם, גדולה מהסכנה הרוחנית שרובצת עליו, באמת גדולי חכמי ישראל עסקו בתורה ובהבנת טעמי המצוות, אנחנו משתדלים ללכת בעקבותיהם, כמובן תוך זהירות מכל הסכנות החינוכיות שעלולות להיות בדרך הזאת. עד כאן שיעורנו הראשון בנושא טעמי המצוות. אנחנו בעזרת השם נמשיך בשיעור הבא ונדון בשאלה איזה סוג טעמים אנחנו מחפשים למצוות. להתראות.